מקומות עיקריים, שזה תחילת החלק השני של הכוזרי, ותחילת החלק הרביעי. אגב, אני לא יודע באיזה תרגום אתם משתמשים בדרך כלל? מה? אבן תיבון זה טוב, איך עושים? מה? אבן שמואל זה רק רקע כללי, אבן שמואל הוא הכי גרוע. זאת אומרת, אני לא יודע איך הוא הצליח להיות הכי נפוץ, אבל הוא תרגום מאוד לא אמין. הכי טוב נכון לעכשיו זה התרגום בצרפתית, אבל יצא עוד מעט תרגום בעברית של פרופסור שוואק, כי מי שתרגם את מורה נבוכים עליו השלום, והוא הרבה הרבה יותר טוב מכל מה שיש בעברית. וגם הרב קפח יש לו תרגום טוב, אבן שמואל זה באמת, בנושא התארים אני לא חושב שיש הבדלים נוראים בינו לבין הערבית, אבל בשאר הנושאים, במיוחד בחלק הראשון, יש לפעמים הבדלים מאוד משמעותיים, אז עדיף להתחור בתרגום אחר, זה רק בסוגריים. אני אדבר על שני נושאים עיקריים. קודם כל, על הסיבה שרבי יהודה הלוי מפרש, איכשהו מפרש את תארי האל, וכך גם נגיע למהות של השם הוויה, מה שונה בשם הוויה מבשאר התארים של האל. זה הדבר הראשון. והדבר השני, נדבר קצת בסוף על על ההקשר של כל מיני סוגים של תארים, תארי פעולה, תארי יחס, ואולי נשווה את התפיסה שלו עם זו של הרמב״ם. קודם כל, וזה חשוב להגיד, רבי יהודה הלוי מתחיל בנושא של תארי האל, אחרי שהוא עסק בפרק הראשון, בחלק הראשון של הכוזרי, בהבחנה בין פילוסופיה במישור מסוים לדת. זאת אומרת, אתם כולכם מכירים את ההתחלה של החלק הראשון, נכון? החלום של מלך כוזר. עכשיו, רבי יהודה הלוי מסכמים בגדול את מה שהוא אומר בחלק הראשון, ממש על רגל אחת, אומר שאי אפשר להאמין במשהו שהוא בלתי אפשרי להאמין בו, כי הנצחות היא דבר שבלתי אפשרי להאמין בו, לכל כל עוד אתה לא נולדת לתוכה, אבל מאידך אי אפשר לבנות תפיסה דתית על בסיס הפילוסופיה. זאת אומרת, הוא דוחה את המוסלמי ואת הנוצרי על בסיס טיעונים פילוסופיים, והוא דוחה את הפילוסוף על בסיס טיעונים, אפשר לקרוא להם אמפירים, טיעונים דתיים. שהטיעון העיקרי שלו הוא העובדה שלדעתו קיימים ניסים, שההוכחה לכך שקיימים ניסים היא העובדה שכל העם מסכים עם זה שהם קיימים. כל העולם מסכים עם זה שיש ניסים של עם ישראל, ולכן זה עובדה שהפילוסוף בבואו לבנות שיטה פילוסופית צריך להתייחס אליה, והוא לא יכול להתעלם ממנה ולהגיד שהיא איננה קיימת. זה הרקע של מה שהוא עושה בחלק הראשון. עכשיו, למה זה חשוב לנושא תארי האל? ההנחה המוסווית בכל הדיון של הכוזרי בתחילת החלק השני בתארי האל, הוא ההנחה המקובלת גם על החבר וגם על הכוזרי, היא כנראה באה מהחלק הראשון, שלא תיתכן תואר אלוהי הסותר את השכל. זאת אומרת, זה אמנם לא כתוב, אבל זה ההנחה שעומדת בבסיס הדיון. כי אם לא, אין בעיה. זאת אומרת, אפשר להגיד שלאל יש יד. אפשר להגיד שלאל הוא אש אוכלת. לא רק שאפשר להגיד, יש אנשים שטענו את זה בימי הביניים. אני לא יודע אם שמעתם על רבי משה טייקו, אחד מבעלי התוספות, מאה ה-13, רבי משה טייקו, הוא היה אשכנזי, הוא כתב ספר שקוראים לו כתב התמים. בספר הזה הוא טוען שרבי יהודה הלוי, רבי סעדיה הגאון והרמב״ם כולם כופחים. למה כולם כופחים? כן, הם משנים את משמעות התורה. כתוב בתורה של האל יש יד, כתוב בתורה של האל יש גוף, והם ברוב חוצפתם, בגלל ההנחות הפילוסופיות החיצוניות שלהם, באים ואונסים את הטקסט הקדוש להאמין לשיטה של האראל והאריסטו היווני. זאת אומרת, התפיסה הזאת שחייבים לפרש את התורה כך שהיא תתאים עם השכל, היא לא לגמרי והיא לא בהכרח מובנת מאליה. וזה נובע מהיחס של הכוזרי למתח שבין פילוסופיה לדת. נוטים לפעמים לחשוב שהכוזרי בונה תפיסה שהיא אנטי-פילוסופית. עכשיו, אפשר לראות את זה ככה, אם מגדירים את הפילוסופיה כפילוסופיה אריסטוטלית. וזה מובן של המילה בערבית, זאת אומרת, פלספיה בערבית זה פילוסופיה אריסטוטלית, לא פילוסופיה בכלל. ובמובן הזה, רבי יהודה הלוי הוא אכן מתנגד לפילוסופיה, הוא מתנגד לפילוסופיה אריסטוטלית. אבל זה לא נכון במובן הרחב של המילה פילוסופיה, כי מסמלת את הנכונות של האדם לנסות להסביר את הדברים באופן שכלי. זאת אומרת, רבי יהודה הלוי הוא סוג של הוגה שיש בו שתי רבדים במחשבה שלו, כמו שהוא אומר בחלק הראשון וכמו שנראה עכשיו בתורת התארים. הרובד הנמוך הוא רובד פילוסופי, הוא הרובד של האדם. זאת אומרת, אתם מכירים את החלוקה שלו לחמש קטגוריות, נכון? הכי נמוך זה הדומם, אחר כך הצומח, אחר כך חי, אחר כך האדם, אחר כך היהודי, נכון? עכשיו, השיא של האדם הוא הפילוסוף. הוא חוזר על זה בקטעים שקראתם, אלה שקראו בתחילת החלק הרביעי. זאת אומרת, אם אתה הולך לפי תפיסה שאין בה התגלות, אצל אנשים שלא ראו ניסים, השיא נמצא ברמה של הפילוסוף. ולכן, הרמה שמעל, שהיא הרמה של היהודי, הרמה של ההתגלות, הרמה של שם הוויה, לאן נדבר עוד מעט, הרמה שמעל, היא איננה יכולה לסתור את הרמה שמתחת. זאת אומרת, יש פה עניין של מדרגות, שהשלב העליון הוא נמצא מעל השלב התחתון, אבל הוא לא יכול לסתור אותו. זאת אומרת, אם יש לי דבר שהוא מוכח בצורה מוחלטת, בבחינה פילוסופית, אני לא יכול לקבל את ניגודו בהתגלות. ואם כתוב, אם מוכח בצורה מופתית, בערבית זה בורן, זאת אומרת, אם מוכח בצורה מופתית, בצורה חד משמעית, שלאל אין גוף, לא ייתכן שיבוא התגלות ויגיד לי משהו שהוא סותר את השכל. זאת אומרת, השכל הוא השיא של רובד האדם, וככזה, הרובד של היהודי, הרובד של ההתגלות, לא יכול לסתור אותו. וזה הרקע הכללי לכל ההסבר של ריאל על תארי האל. זאת אומרת, כשהוא בא והוא אומר, למה אש לא יכול להיות אש אוכלת? כי הוא חף שהאל הוא לא אש. האש הוא גשמי, ולאל אין צורה גשמית. אתם יודעים למה לאל לא יכול להיות חומר? דיברתם על זה? לא? אני אעשה את ההוכחה?
חומר מתקלה.
חומר מתקלה, אבל לא רע. זאת אומרת, ההוכחה זה הוכחה שמביא הרמב״ם. החומר הוא סופי. זאת אומרת, אם אנחנו עושים, מסבירים את זה במשוואה, החומר הוא מתחלק והוא סופי. למה החומר חייב להיות סופי? בגלל המשוואה הזאת. כמה זה אין סוף מינוס 2?
מה זה אין סוף?
מה זה אין סוף, נכון? כמה זה אין סוף פלוס 2?
אין סוף.
זה אין סוף, נכון? אם מורידים את הדברים, הופ, 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 כמה מקבלים? מינוס 2 שווה 2. עכשיו זה לא ייתכן, ולכן מכיוון שזה לא ייתכן, לא ייתכן שלאל יש גוף. כי אם היה לו גוף היה אפשר לחלק ממנו, אם הוא היה אפשר לחלק ממנו או להוסיף עליו, אז הוא לא יכל להיות אינסופי, מכיוון שלא ייתכן שיהיה אינסוף. זה הסבר, יש עוד הסברים רבים אחרים, אבל דווקא החומר מתקדם, זה לא לגמרי מדויק, כי בימי הביניים יש חוק שימור החומר. אין חוק שימור האנרגיה, אבל יש חוק שימור החומר. החומר עקרונית הוא נשאר קבוע. שר ביסודות, מסה של חומר שהוא אחד, הוא לא נוצר יותר והוא לא נגמר אף פעם. זאת אומרת, הוא כן?
זאת פעולה שאפשר לעשות.
מה?
זאת פעולה שאפשר לעשות.
נכון! אבל
מכל... לא, אני חייב דבר לעשות עם סוף מינוס לסוף, ולכן אני רוצה לשווה שתיים לסותר.
בדיוק לא, אבל בדיוק זה מה שזה אומר. מה שזה אומר, זה נכון, אבל הרקע, אגב, אפשר לחלוק על זה, זה הגדרות שונות של אינסוף, חבי חסדה יקרס קלאסי שלו הגדרות שונות, אבל לא, זה נושא מורכב בפני עצמו. אבל מה שזה אומר, זה בדיוק אומר, אי אפשר לעשות את זה, מכיוון שאי אפשר לעשות את זה, אי אפשר שיהיה גוף אינסופי, מכיוון שהאל הוא אינסופי, הוא לא יכול להיות גוף. זה בדיוק מה שאומר, מה שאתה אומר. זאת אומרת, מכיוון שלא יכולים לעשות את זה, לאל לא יכול להיות גוף, ולכן כל פעם שיש תארים שמתארים את האל כגוף, אני כפילוסוף חייב לבוא ולהסביר אותם כלא מיוחסים לגוף, כמיוחסים לתארי פעולה, לתארי שלילה או לתארי יחס. וזה התפיסה של הרמב״ם, שהוא פילוסוף יותר קיצוני, והתפיסה של רבי יהודה הלוי, זה עם לחלוטין. זאת אומרת, שתיהם מסכימים שאם יש הוכחה מופתית על משהו, אי אפשר שהתורה תגיד משהו אחר. זאת אומרת, הם מחויבים לתפיסה הפילוסופית בתחום הזה. אותו דבר רבי חסדה יקרסקס, ואותו דבר זרם שלם של פילוסופים, שהם פילוסופים אנטי-פילוסופים, כי הם מתנגדים לאריסטו, אבל הם למעשה מחויבים להיגיון הפילוסופי, כל עוד הם חושבים שההיגיון הזה עובד. הבעיה, לדעת רבי יהודה הלוי, הוא שהפילוסופיה לא מסבירה את הכל. יש התחשויות בעולם שהפילוסוף כפילוסוף לא מסוגל להסביר אותם. עכשיו, זה לא אומר שהן סותרות את הפילוסופיה, זה רק אומר שהפילוסופיה צריכה להודות בכך שהיא עצמה איננה מסוגלת להסביר את כלל הדברים שבעולם. ומה הדברים שהפילוסופיה לא מסוגלת להסביר? מה? התגלות, ניסים, תורה מן השמיים, דברים כאלה. ההתרחשויות האלה אינם סותחות את הפילוסופיה, והפילוסופיה חייבת להסביר אותם כדי להיות שלמה. מכיוון הוא חייבת להתייחס אליהם כדי להיות שלמה. מכיוון שתכליתה של הפילוסופיה היא להסביר את ההתרחשויות שיש בעולם. עכשיו, מכיוון שהיא צריכה להסביר אותם, ומצד שני לא מסוגלת להסביר אותם, כי הם באים לרובד שהוא על אנושי, על טבעי, מעל ההיגיון, אבל לא סותר ההיגיון, מעל ההיגיון, אז הפילוסופיה לא יכולה להסביר אותם, אבל היא יכולה להודות בכך שיש תחום שהוא גבוה ממנו. וזה תכליתה של הפילוסופיה. זאת אומרת, השיא של הפילוסופיה היא להודות בכך שיש משהו נסתר או גבוה ממנו. כמו שהשיא של הגוי, מהו לדעת רבי יהודה הלוי? להבין שהוא רק יד ולא לב. זאת אומרת, לדעת רבי יהודה הלוי, היהודים הם לב שבאיברים. זאת אומרת, האיבר החשוב ביותר, האיבר החזק ביותר, האיבר שבזכותו הכל שם התפקידים. והגויים הם לא יהודים, הם לא יהיו יהודים אף פעם, לא יכולים להתגייס, כי זה עניין, אפשר להגיד, גנטי, במשל מודרני. ולכן, הגוי, השיא שלו זה להבין שהוא רק גוי. והפילוסוף, השיא שלו זה להבין שהוא רק פילוסוף. להבין שיש משהו שנשגב מהפילוסופיה, שהפילוסופיה מודה בקיומו. וזה, פה נכנס, אנחנו נגיע לפרק רבי של הכולה, חלק הרבי של הכוזרי, פה נכנס העניין של שם הוויה. זאת אומרת, שם הוויה אצל רבי יהודה הלוי, בניגוד לשם אלוקים, מסמל את הרובד הזה. רובד שהוא נמצא מעל ההיגיון האנושי. בעוד שהשם אלוהים מתייחס לרובד שהוא בתוך ההיגיון האנושי. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על הסיפור של אברהם אבינו, או של אדם הראשון אצל רבי יהודה הלוי, ההיגיון הזה בולט. יש שתי מדרשים בבראשית רבה על איך אברהם גילה את האל, נכון? אתם מכירים את שניהם? שתי מדרשים בבראשית רבה, שהרמב״ם ורבי יהודה הלוי, כל אחד לחוד משתמש במדרש אחר כדי להסביר את אותו הסיפור. רבי יהודה הלוי ובא והוא מסביר איזה מדרש. העניין, מה?
בעל
אווירה שדולקת, נכון? זאת אומרת, בא אברהם, למד את העולם, קרא את העולם ואמר, האם יש לבירה הזה מנהיג? בירה שדולקת, לא ברור אם היא נסחפת או אם היא מהירה. האם יש לבירה הזה מנהיג? ואז מה קורה? מציץ עליו בעל הדירה. זאת אומרת, מה זה אומר? אגב, רבי חסדאי קרסקס משתמש באותו הסבר. מה זה אומר? זאת אומרת, זה כמו שהוא מתאר בחלק הרביעי בכוזרי, מה שקרה כאן. זאת אומרת, האדם, אברהם כדגם של האדם המאמין, האדם יכול להבין שיש משהו שהוא לא מבין. הוא יכול להגיע לתהייה, הוא יכול להגיע לשאלה, הוא יכול להגיד לשאלה, האם יש לה דירה הזאת, יש לה בירה הזאת מני? האם יש לה אלוהים, יש לה עולם אלוהים? האם יש מעשים, או אצל מלך הכוזר, האם יש מעשים שהם מחייבים אותי מסיבות לא פילוסופיות? זאת אומרת, האדם יכול להגיע לתהייה, ואז כדי שהוא יצא מהתהייה הזאת, צריך לבוא התגלות. ההתגלות היא באה מלמעלה, האל פונה אל האדם ועונה לו על השאלות שהוא שאל אותם. זאת אומרת, עשיז זה להגיע לשאלה, ואחרי זה התשובה היא תשובה מהאל. עשיז של הרובד של אלוהים זה להבין שיש לאל, יש מנהיג הגלגל, אבל להבין את האל של ההתגלות אפשר להבין רק אחרי שראית את ההתגלות. עכשיו, בניגוד לזה, אם משווים עם השיטה של הרמב״ם, המצב הוא הפוך לגמרי. בפרק ראשון של הלכות עבודה זרה במורנת ביד החזקה במשנה תורה, הרמב״ם מביא מדרש אחר של בראשית רבה. איזה מדרש הוא מביא?
שאברהם
אבינו
בודק
את השמש והירח. בדיוק, זאת אומרת, הוא רואה את השמש ואת הירח, הוא רואה שהשמש מושל, הוא רוצה לעבוד לשמש, הוא רואה שהירח מושל, הוא רוצה לעבוד לירח, ואז הוא רואה שמתהפכים אחר כך, ואז מה הוא מבין? שיש מישהו שמסידר אותם. זאת אומרת, לדעת הרמב״ם, הקו הזה לא קיים. לדעת הרמב״ם, הקו הזה שמפחיד בין רובד ההתגלות לבין רובד, רובד הטבע לא קיים. מה שהאדם לא יכול להשיג בשכלו, הוא פשוט לא קיים. אין דברים שהנושא שהם אל-טבעים בשיטת הרמב״ם. זאת אומרת, מה שרבי יהודה הלוי היה רואה כהוכחה ברורה לכך שיש אלוהים שמתגלה לבני אדם, הרמב״ם היה רואה כאחד מן השתיים, או הכרח היסטורי, כך הרמב״ם מסביר, משווים את הנושא של הניסים בהר סיני. אז רבי יהודה הלוי, לאורך כל הספר, בעיקר בחלק הראשון, הוא מסביר שהניסים בהר סיני הם ההוכחה הברורה לכך שיש אלוהים, לכך שהיהדות צודקת. נכון? מכירים? כן? הרמב״ם בדיוק כנגד השיטה הזאת, והוא הכיר את רבי יהודה הלוי, זה כנראה בכוונה נגדו, בפרק השמיני של הלכות יסודי התורה, אומר שמשה לא עשה שום נס כדי להוכיח את, להוכיח את האמונה, לנמק את אמונתו, את האמונת העם. הוא עשה ניסים כי היה צורך הפרקטי לקחו את הים ולעשות מכות במצרים. כמובן זה קצת יותר מה שכתוב בתורה, אבל זה לא כל כך משנה. זאת אומרת, הוא לא עשה שום נס כדי להוכיח משהו פרקטי, כדי להוכיח את האמונה, אלא כדי לפתור בעיה פרקטית מסוימת. לדעת הרמב״ם, לנס אין תוקף של הוכחה. התוקף של ההוכחה נובעת מנכונותה, מצדקותה, מאמיתותה של התורה. בעוד שלדעת רבי יהודה הלוי, הפילוסופיה או השכל האנושי יכול להגיע לתהייה. ומי שפותר לו את התהייה זה אותם ניסים שבאים כדי לפתור לו את הבעיה. אז זה פחות או יותר לגבי ההבדלים בין השיטה של רבי יהודה הלוי לשיטה של הרמב״ם, ובנושא בין תואר האל, או תואר האל של הטבע, אלוהי אריסטו קורא לו הרמב״ם, לבין אלוהי אברהם. אלוהי אברהם הוא האל של ההוויה, הוא האל של ההתגלות, הוא האל האל-טבעי. האל האל-טבעי הזה, אברהם גילה אותו אחרי שהוא גילה את האל הרגיל. זאת אומרת, לאחר כל התהליך של הרמב״ם, יש לרבי יהודה הלוי תהליך נוסף. שמתווסף על התהליך של הרמב״ם, שהרמב״ם חושב שהוא הזה. זאת אומרת, כל הסיפור של ההתגלות וכל הסיפור של ההתגלות האישית כמוכיחה משהו לאדם, אצל רבי יהודה הלוי זה דבר שהפילוסוף צריך להתייחס אליו, ועוד שאצל הרמב״ם זה הזיה שאין לה, אין לה משמעות. יש שאלות עד עכשיו? אין שאלות? כולכם קיבלתם התגלות, הבנתם את הכל נכון. זאת אומרת, זה ההבדל ביניהם. וההבדל ביניהם גם בכך שהנביא אצל רבי יהודה הלוי הוא נמצא במדרגה שהיא מעל המדרגה של הפילוסוף. בעוד שאצל הרמב״ם ההבדל בין הנביא לבין הפילוסוף זה רק עניין של יכולת של הנביא לתרגם את הדברים אותם הוא השיג לעם בצורה טובה, טובה יותר. כמובן שאם ממשיכים זה גם קיים לגבי כלל המצוות, סגולתה של ארץ ישראל אצל הרמב״ם היא איננה קיימת. זאת אומרת, היא נובעת מיחס היסטורי מסוים שתיאורטית יכל להיות במקומות אחרים, אבל הוא לא היה במקומות אחרים ולכן הוא עכשיו קיים פה, אבל זה אין הבדל בין אבנים של ארץ ישראל לבין אבנים של מקומות אחרים. בעוד אצל רבי יהודה הלוי יש חוק, אפשר להגיד, על חוק על טבעי שאומר שחוק בנמצא, או שנמצא ברובד על טבעי, אבל הוא עדיין חוק שקובע שארץ ישראל היא המקום הטוב ביותר כדי להגיע דרכה להתגלות, לנבואה ולכל הדברים האלה שהם נמצאים ברובד שהוא מעל הרובד הטבעי. זה פחות או יותר לגבי ההבדל הכללי. גם ראיתם בחלק במאמר הרביעי שרבי יהודה הלוי מתאר את העין הפנימית של הנביא. קראתם את זה? זאת אומרת, זה מאוד מוזר. הוא מתאר את העין הפנימית של הנביא כדבר המאפשר לו לראות דברים שהשכל לא מאפשרים לו לראות. עכשיו הוא מנסה להגיד שזה כוח מדמה, זה מין כוח מדמה ומין חוש כללי כל מיני מושגים אריסטוטליים שמתארים דברים שהם נמוכים מהשכל, אבל אצלו הם מתארים דברים שהם מעל השכל. זאת אומרת, האינטואיציה הבריאה של האדם, כמובן של האדם שהוא נביא, של היהודי, היא זאתי שמאפשרת לו לראות דברים שהפילוסוף לא מסוגל לראות מכיוון שהוא לא קיבל אותם במסורת. זה לגבי הרקע הכללי. עכשיו נעבור אולי לנושאים של התארים, של התארים עצמם. ואז נדבר על השיטה של רבי חסדאי קרסקס, שהוא במידה מסוימת ממשיך את השיטה של רבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי אומר שיש שלושה סוגים של תארים שקיימים להם. זאת אומרת, הוא מחלק את התארים לשלושה קטגוריות. תואר, את ארבע קטגוריות, אחר כך הוא מוסיף את העצם. שלושה קטגוריות שהוא מתאר בחלק השני של הכוזרי, זה תואר פעולה, תואר שלילה, ומה האחרון? תואר יחס, בדיוק. עכשיו, מה זה תואר פעולה? תואר פעולה זה כשכתוב שהאל, לדוגמה, הוא חזק, אני לא מתכוון לכך שהוא חזק, אלא לכך שהוא עושה דברים כאילו הם חזקים, כאילו אדם היה מאוד חזק. או כשאני אומר שהאל הוא רחום, כמו בזה הוא דומה מאוד לרמב״ם, הרמב״ם מושפע ממנו ללא ספק, כשאני אומר שהאל הוא רחום, זה לא שהאל יש לו תכונה של רחמנות, אלא הוא פועל בדומה לתכונה של רחמנות. ולכן אני כאדם מייחס לו את התכונה הזאת כדי לנסות להבין את מעשה בצורה מוצלחת יותר. זה תואר פעולה. מה זה תואר שלילה? מה?
קשור עם יעל תכונות שליליות.
כן, זאת אומרת אני לוקח דוגמה אותו תואר חזק. אז אני אומר, משמעותו של התואר חזק זה לא שיש לו שחירים כמו לאדם, אלא זה שאני שולל ממנו את היפוכו. אני אומר, משמעות של המילה X הוא לא Y. זאת אומרת, המשמעות של המילה חזק הוא לא חזק, אלא לא חלש. עכשיו, מה ההבדל ביניהם? מה ההבדל ביניהם? כשאני מדבר על חוזק, אני מדבר על תכונה שהיא מוגדרת אצל האדם. זאת אומרת, על דבר שכולנו יודעים מהו. ויש לדברים האלה הרבה פעמים פן שלילי. זאת אומרת, אם נדבר לדוגמה על המושג ידיעה, נכון? ידיעה, מה שלילי בידיעה? ידיעה לכאורה זה דבר טוב, נכון? עכשיו, למרות זאת, יש דברים שהם שלילים בידיעה. מה לדוגמה? לדוגמה, ידיעה באה אחרי היעדר ידיעה. זאת אומרת, כל דבר, כל אדם שלמד משהו, אז זה בא אחרי שהוא לא למד משהו. גם הידיעה היא בהגדרה סופית. בידיעה של האדם. זאת אומרת, מה זה לדעת את השס בעל פה? אני לקחתי את השס, למדתי אותו בעל פה, ועכשיו אני מחזיק אותו בראש בעל פה, נכון? איך אפשר לדעת דבר שהוא אינסופי? אז לאדם זה לא אפשר. זאת אומרת, המושג ידיעה, איך שהוא אצל האדם, הוא שונה מאשר איך שהוא אצל האל. המשמעות של המושג ידיעה, שמייחסים אותו לאל, הוא למעשה היעדר בורות. כשבורות זה דבר מאוד ברור, אז אני אומר לא בורות. מה זה בורות? זה לא לדעת. אז אני יודע שהאל הוא לא יודע, אבל הוא לא לגמרי יודע, מכיוון שהידיעה שלו היא שונה בתכלית מהידיעה שלנו. עוד פעם, כל ההסברים האלה נובעים מכך שהאל מושלם, ואנחנו יכולים להוכיח בשכל, כמו שהרמב״ם עושה בזה מזהים, שכל הדברים האלה פוגעים בשלמותו שלהם. מובן? עכשיו נדבר על תארי יחס. תארי יחס זה סיפור הרבה יותר מסובך. תארי יחס זה עקרונית מראה על יחס כלשהו בין האל מצד אחד לבין הברואים שלו, נכון? זאת אומרת, מה התואר יחס הנפוץ ביותר? אבינו, מלכנו, אורנו, נכון? זאת אומרת, זה מראה על יחס כלשהו. בנושא של תארי היחס, נמצא ההבדל הגדול בין רבי יהודה הלוי לבין הרמב״ם, למעשה לבין הרמב״ם לבין כל קודמיו. הרמב״ם בפרק נ"ב של החלק הראשון במורה נבוכים, קובע שאין תארי יחס. רבי יהודה הלוי, כשהוא מדבר על שלושת הסוגים האלה של תארים, הוא למעשה לא מחדש הרבה, זאת אומרת, הוא מסביר את זה בצורה טובה, אבל זה קיים, שלושת הסוגים האלה כמתארים את האל, קיימים אצל מרבית הפילוסופים שרבי יהודה הלוי הכיר. גם אצל אלפרבי, דנס אלי בן סינה, אז יש שלושת השתארים האלה, ואותם הסברים של תואר, תואר פעולה, תואר שלילה ותואר יחס, קיים אצל כולם. ולמעשה רבי יהודה הלוי מאמץ את התפיסה הזאת שהיא קיימת אצל הפילוסופים הערבים שאותם הוא הכיר, ומשליך את זה על התורה בצורה מאוד דיגנית, כן?
לפי הרמב"ם, את היחס, מה זה רבינו הקנות?
אז אני מסביר עוד שנייה, עקרונית, הוא מחזיר את זה לתואר פעולה ולתואר שלילה. זאת אומרת, הוא עושה אותה פעולה שרבי יהודה הלוי עושה לגבי פעולה ושלילה, שעקרונית כתוב שיש לו יד, אבל אני לא מתכוון שיש לו יד, אני מתכוון או לפעולה או לשלילה. אז הרמב"ם אומר, גם שכתוב אבינו בורנו, לא מתכוונים באמת לזה שהוא אבינו בורנו, אלא מתכוונים לזה שזה או פעולה או שלילה. זאת אומרת, הוא עושה אותו תרגום פילוסופי, פשוט המחלוקת ביניהם, זה האם הוכח שהאל יכול להיות או לא יכול להיות לא יחס בזה, כן?
איך הם יודעים להבחין על תואר
מסוים,
אם
הוא
פעולה או
שלילה? תראה, אני אגיד לך את האמת, א' כל בדרך כלל זה לא נורא מסובך, ובית כל זה גם לא נורא חשוב. זאת אומרת, יש להם תפיסה של אלוהים, שהיא תפיסה של אלוהים שהיא באה מיון פילוסופי כלשהו. והם מסתכלים על התנ"ך, והם מנסים לראות מה הקשר, מה החיבור בין התפיסה הפילוסופית שיש להם, לבין מה שכתוב בתנ"ך. עכשיו אפשר לדייק אם הם משתמשים בזה או בזה, אבל זה לא משנה, זה גם לא לגמרי עקבי. זאת אומרת, יכול להיות אותו בן אדם, אותו הוגה, שבפעם אחד אומר לך שהתואר הזה הוא משמש כתואר פעולה, והתואר הזה הוא משמש באותו דבר כתואר שלילה. יכול להיות שהוא מתכוון לשניהם. ויכול להיות שזה, כאילו זה לא כל כך משנה. מרגע שזו אותה תפיסה פילוסופית, אותו אל פילוסופי שנכנס לתוך התנ"ך, אז הדיוקים איך להכניס אותו לתוך התנ"ך הם מעניינים בפני עצמם, אבל אין להם דווקא מינה פילוסופית גדולה מאוד. עכשיו, המחלוקת בין ריאל לבין הרמב"ם היא לכן לא מחלוקת פרשנית, אלא היא מחלוקת פילוסופית. זאת אומרת, האם ייתכן יחס בינינו לבין האל? אצל רבי יהודה הלוי ברור לגמרי שכן. למה ברור לגמרי שכן? כי אנחנו רואים שיש יחס. אנחנו רואים שיש דברים שהם על-טבעיים. זאת אומרת, התפיסה הפילוסופית של רבי יהודה הלוי מכניסה לתוך מספר ההתחשבויות העולמות שעל הפילוסוף להסביר את הנושא של האל-טבעי. ולכן הוא חייב להכניס את היחס בפנים. זה גם ממשיך את המסורת הערבית, אבל זה ברור למה הוא ממשיך אותה בנושא הזה. זאת אומרת, רבי יהודה הלוי חייב את תואר היחס כדי שהוא יסביר את ההתחשבויות האל-טבעית שלדעת הרמב״ם אינם קיימות. עכשיו, לדעת הרמב״ם כל ההתחשבויות האלה הם אינם קיימות. וגם לא ייתכן תואר היחס. הרמב״ם אומר, פרק נ"ב, למה לא ייתכן תואר היחס? מכיוון שהיחס זה יחס בין שתי דברים בר משקל. זאת אומרת, שתי דברים שיש מחנה משותף ביניהם. ומכיוון שהאל ואנחנו אין מחנה משותף בכלל, אנחנו לא יכולים להבין אותו, ולכן אנחנו לא יכולים להיות מיוחס אליו בשום צורה. זאת אומרת, אי אפשר להגיד שהוא אבינו, כי היחס בין האב לבן הוא משהו, סוג של דמיון, סוג של קשר. והאל בינינו לבין האל, הפער הוא כל כך גדול, למעשה לא רק כל כך גדול, הוא אינסופי לחלוטין, ולכן אי אפשר לדבר בכלל על יחס, מכיוון שיחס מתאר שני דברים שיש ביניהם, אפשר להגיד, מחנה משותף גדול. הרמב״ם מביא את זה כהסבר, שאני לא אומר על לדוגמה, על הפלפל שהוא יותר חריף מהשולחן, נכון? כי הפלפל חריף והשולחן לא חריף, נכון? זאת אומרת, המונח חריף לא תופס לגבי השולחן, הוא תופס לגבי הפלפל, לגבי המלפפון, לגבי הלימון, לגבי כל מיני, אבל לא תופס לגבי השולחן או לגבי הפלאפון או לגבי הטוש, נכון? הם לא חריפים. עכשיו הוא אומר, זה עוד מדובר בדברים שיש ביניהם מחנה משותף מסוים. למה יש מחנה משותף מסוים? כי גם הפלפל וגם השולחן הם עשויים מחומר. אפשר איכשהו לדבר על ליטום שולחן ולראות אם הוא חריף. בדרך כלל לא עושים את זה, אבל איכשהו אפשר. אבל כשמדברים על האל, שהוא דבר שהוא נשגב מחומר בהגדרה, שעצם מציאותו שונה מעצם מציאות האדם, לכן לא ייתכן שיהיה ביניהם יחס כלשהו. ולכן הרמב״ם שולל את תארי היחס.
אתה יכול לתת
לדוגמה לתואר יחס? תואר יחס, אבינו, מלכנו, בורנו. זאת אומרת שיש יחס בין, בינינו לבין.
הרמב"ם מגיד שזה פעולה.
הרמב"ם מגיד שזה פעולה. הוא אומר את זה בצורה מאוד יפה כשהוא מדבר על נגר. הוא אומר, לא אומרים, כשמדברים על האל, לא אומרים שהנגר עשה את השולחן, אלא שהשולחן נעשה על ידי הנגר. זאת אומרת, אתה לא מתאר את האל שעשה את העולם, אתה מתאר רק את העולם שנעשה על ידי האל. המשותף לרמב״ם ולרבי יהודה הלוי בנושא הזה הוא הפער, חוסר האפשרות של האדם להבין בצורה שכלית את הדברים שרבי יהודה הלוי מגדיר אותם כעל טבעי. זאת אומרת, הרמב״ם אומר, אם זה על טבעי זה לא קיים. מכיוון שזה אם זה על טבעי זה לא קיים. אז אין שום דבר שהוא מעבר לטבע. ולכן הוא יכול להבין את הכל. רבי יהודה הלוי אומר, לא, יש דברים שהם על טבעי, ולכן הם מראים לי שחייב להיות רובד שהוא מעל רובד הטבע בתוך המציאות העולמית. רובד שהרמב״ם כופר בו, הוא חושב שהוא לא קיים. זאת אומרת, לדעת הרמב״ם, כל התחחשויות העולמים, העולם התחחשות טבעית מתחילתו ועד סופו. ולכן אין משמעות אין משמעות לדברים על טבעים כי הם לא קיימים. בעוד שבדעת רבי יהודה הלוי הם חשובים מאוד, כי הם אולי הדבר שמראה בצורה חד משמעית שאנחנו נמצאים ברמה גבוהה יותר מהפילוסוף. כשהרמב״ם היה אומר לו שאנחנו לא נמצאים ברמה גבוהה יותר מאשר הפילוסוף, כי הפילוסוף הוא נמצא ברמה עשית. ואם אתה לא מסכים עם הפילוסוף, אתה חייב להיות נמוך ממנו. אז אתה יכול או להסכים עם הפילוסוף ולהיות ברמה הכי גבוהה, או לא להסכים עם הפילוסוף ולהיות ברמה נמוכה של אנשי עמו. אצל רבי יהודה הלוי, מכיוון שיש רובד מעל, הסיפור שונה לגמרי. זה פחות או יותר לגבי התפיסה של הרמב״ם ורבי יהודה הלוי לגבי תארים. אתה של יחס, יש שאלות על הנושא הזה?
כן. איך רבי יהודה הלוי מקשר הפער בין כאילו בין האל-טבעי לעולם, כשהוא מדבר על מילות יחס. כאילו אצל הרמב״ם זה מאוד מובן, יש כזה פער, ולכן אי אפשר לדבר על יחס.
כן, רבי יהודה הלוי בזה, הוא לא כל כך מתמודד עם זה, כי הוא לא הכיר את הרמב״ם, הוא כמובן היה לפניו, והרמב״ם הוא זה שחידש שתואר יחס, אי אפשר לייחס להם. אבל אצל רבי יהודה הלוי זה דבר עוד הרבה יותר מובן מאליו, מאשר אצל אלפא רבי לדוגמה. כי אצל רבי יהודה הלוי, אתה חייב את היחס כדי להסביר תופעות שהם לדעתו תופעות. זאת אומרת, אפשר להסביר את זה בצורה יותר מובנת. יש טיעונים עד היום בכך שההוכחה הברורה ביותר שהדעת היא נכונה זה תופעות על טבעי. זאת אומרת, זה טיעונים שהם קיימים. אתה רואה לדוגמה מאות או אלפי אנשים שאומרים שהם ראו ניסים. אז באים אנשים, חוקרים של הדעת או אפילו פילוסופים, ואומרים, אתה לא יכול להתחמק מלהסביר את התופעות האלה. והתופעות האלה אינן מוסברות, אלא אם כן אתה נותן משמעות, אתה יוצר בתוך השיטה שלך דבר כזה שקוראים לו נס. וזה התפיסה של רבי יהודה הלוי. זאת אומרת, רבי יהודה הלוי רואה את קריאת ים סוף ואת מעמד הר סיני על תיאוריהם בפשט, זאת אומרת, לא אל גופני, אבל על תיאוריהם בפשט במובן הבומבסטי של המילה, זאת אומרת, במובן האל-טבעי של המילה, קריאת ים סוף כנס, הפיכת המתה כנחש כנס. אז הוא רואה את הדברים האלה כעובדה. ולכן הוא מסמיך את הדת עליה ואומר לפילוסוף, אתה חייב להסביר אותה. הרמב״ם, וזה ההבדל הגדול ביניהם, לא רואה את זה כעובדה, הוא רואה את זה כהזיה. מישהו היה אומר, רבי יהודה הלוי, ראיתי נס. רבי יהודה הלוי היה אומר, אשכך ואשכך חלקך שראית נס. הרמב״ם היה אומר, או שהוא לא היה אומר כלום, הבן אדם מטומטם מאוד, או שהוא היה מנסה לשכנע אותו שהדבר הזה לא ייתכן. זאת אומרת, אצל הרמב״ם לא ייתכן כזה דבר על טבעי. ולכן אין מקום לתארי יחס. זאת אומרת, מהמקום הפילוסופי הזה הוא יכול לבטל את תארי היחס. שאצל רבי יהודה הלוי הם הכרחים לגמרי, כן?
הרמב״ם
אתה מתלנת כנגד
הפילוסופית שמתעלמת מה שרואים במציאות.
באיזה נושא?
בסוף חלק
ראשון,
אנשי
הקלם. לא, אבל זה לא פילוסופים. הבעיה עם אנשי הקלם זה בדיוק הפוך. זאת אומרת, אנשי הקלם, לדעת הרמב״ם, עושים את הדבר שלא צריך לעשות. קחי, הם... זאת אומרת, זה לא קאט פילוסופית. הרמב״ם, כאילו, הקלם לא קראו לעצמם פילוסופים, הרמב״ם לא קורא להם פילוסופים. זאת אומרת, הקלם, לדעת הרמב״ם, עושים מה שלא צריך לעשות. הם מסתכלים על תורות מדעיות שונות אצל הבנים, בוא נגיד תורה A, B ו-C, והם אומרים מה יותר מתאים לי בבחינה דתית, ואני מאמץ את זה כתורה נכונה. זאת אומרת, הם עושים את התהליך ההפוך שהאדם צריך לעשות. איך צריך לבדוק אם דבר, אם תורה מדעית היא נכונה? צריך לבדוק אם היא מסבירה את המציאות. הקלם, הם לא עושים את זה. הקלם, הם עושים מה שאנשים דתיים עושים עד היום הזה. הם אומרים, יש מלא מדענים שאומרים 20 דברים שונים. העובדה שיש אחד שאומר שמשהו מסכים איתי, זה מראה שאני צודק והוא צודק. עכשיו, יכול להיות שבחינה מדעית הוא טועה לגמרי. תכן מאוד. תודה פרמב, זה מה שקרה לקלם. אבל מכיוון שלי יש אינטרס דתי לתמוך בתורה מדעית A, אני בורר ללא בדיקה את התורה המדעית המתאימה לדת. זה מה שהקלם עושה. ולכן הם לא מתאימים למציאות. אבל המציאות כפי שלעצמה היא מציאות פילוסופית. זאת אומרת, נגיד אולי מילה על הנושא הזה גם. למה לדעת הרמב״ם לא ייתכן דברים על טבעי? הוא אומר את זה אגב במשהו שהוא כתב. המקום הברור ביותר שהוא אומר את זה, זה בפירוש שלו לאבות על 10 דברים שנבראו לפני, בין השמשות לפני בריאת העולם. שהוא אומר שזה די גם לכל הניסים. זאת אומרת, לדעת הרמב״ם, הטבע הוא ביטוי לרצון האל. הרצון האל זה לעשות את הטבע כמו שהוא, נכון? אם הטבע משתנה, הרצון של האל גם משתנה. אם הרצון של האל משתנה, דבר מושלם, שהוא בסיס של הפירמידה של השלמות, לא יכול להשתנות, אלא אם הוא נופל לצדדי. ולכן, או אם הרצון של האל משתנה, או שהוא לא היה שלם קודם, או שהוא לא היה שלם אחר כך. ולכן הוא לא יכול להשתנות. ולכן הטבע לא יכול היה להשתנות. לכן אין שינויים ברצון האל, אין שינויים בטבע, ולכן אי אפשר להפעיל את האל בשום דבר שהוא איננו דבר טבעי לחלוטין. זה ההסבר של הרמב״ם. מה אריאל היה עונה להסבר הזה? הוא אומר, זה מאוד יפה ברמה של אלוהי אברה, אלוהי אריסטו. אבל אנחנו ראינו התגלות, ואנחנו ראינו ניסים. ולכן אנחנו מבינים שזה לא מספיק, שיש משהו מעל. מה הרמב״ם עונה על הסוסי הזה לריאל? אתה לא ראית כלום. זאת אומרת, אתה חושב שראית כל מיני דברים, אבל לא ראית כלום. וזה אולי הבעיה בתפיסה של הנס, לדעת הרמב״ם, בתפיסה של הנס של ריאל. זאת אומרת, הרמב״ם תוקף לאורך כל כתבה, הוא מתחיל במשנה תורה, הוא ממשיך במורה נבוכים, הוא אומר את זה גם במקומות מסוימים בפירוש למשנה, אבל הכי ברור זה בפרק השמיני של הלכות יסודי התורה, מה שנזכרנו אולי, שהוא אומר שלא ייתכן אמונה שהיא מבוססת על ניסים. מה הבעיה באמונה שהיא מבוססת על ניסים? אתה רואה את הנס, זה דבר נורא, נורא מגניב, נורא נחמד. רואים את זה בתנך, עם אליהו בהר הכרמל, מכירים את הסיפור של אליהו בהר הכרמל? נכון? זאת אומרת, רואים שם בצורה ברורה שהנס מוכיח את קיומה של האמונה היהודית. עכשיו, מה הבעיה עם הנס? מה הבעיה עם הנס?
שהוא עובר.
מה?
הוא עובר.
הוא עובר, אבל זה בעיה שאפשר להסתדר איתה. זאת אומרת, זה נכון, אחרי זה אליהו בורח בפרק אחר כך, אחרי שהוא עשה את הנס הגדול, הוא בורח ליהודה, כי איזבל הולכת להרוג אותו. זה נכון, זה בעיה שאפשר להסתדר איתה. שתי בעיה יותר חמורות. אחת מהן שהיא הפחות חמורה, לפעמים זה לא עובד. זאת אומרת, מה היה קורה אם אליהו היה עומד בהר הכרמל והיה מתפלל ולא היה עורד שום אש? לא היה נעים בכלל. זאת אומרת, אפשר להגיד, אם לוקחים את זה לימינו, הילד חולה בבית חולים, האמא הולכת לראות את הרב המקובל, והרב המקובל אומרת לאמא ללכת למקווה, ולהתחיל לקיים דיני תומה וטהרה, ולאבא ללכת ללמוד יותר תורה, ולילדים לעבור למוסדות חרדים. דבר כזה קורה כל יומיים. וההורים עושים את כל זה, מה קורה בסוף? בסוף התינוק מת. זאת אומרת, זה קורה. צערנו הרב זה קורה. ואז התינוק מת, ואז זה לא עבד. עכשיו זה, אפשר להסתדר עם זה. אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא מרחם על עומר אחר, שלא יודע, כל מיני הסברים שהמקובלים יודעים להתעד, שזה בא כעונש למה שהוא עשה בגלגולים הקודמים, שזה בא כתיקון למה שהוא עשה בגלגולים הקודמים, שזה בא בכל מיני דברים, שהיה כוחות תומה, מה שזה לא יהיה. עם זה עוד איכשהו אפשר להסתדר. הסיבה היותר מסובכת שאיתה קצת קשה להסתדר, זה שהנס הוא גם קורה לאנשים שלא צריכים לקרות להם ניסים. זאת אומרת, זה ניחה התינוק בבית חולים שהרב המקובל בירך אותו מת, אבל במחלקה ליד היה תינוק נוצרי שהאב המנזר בירך אותו בשם מריה הקדושה והוא דווקא חי. זאת אומרת, על כל סיפור שאפשר לשמוע על איזשהו צדיק שעשה מופת, אפשר לשמוע 10 סיפורים על מריה הבתולה שעשתה מופתים יותר גדולים, ועל קרישנה שעשה מופתים יותר גדולים בהודו. זאת אומרת, הבעיה כשאתה תולה את האמונה בנס לדעת הרמב״ם, היא לא רק שזה לא עובד כי זה לא נכון, אלא שאנשים שעלולים להאמין בדברים האלה, עלולים להאמין בכל שטות. כי כל פעם יכול לבוא מישהו ולעשות לך נס, או לעשות לך מופת, או לספר לך סיפור על מופת שהוא ראה, שיגרום לך להאמין בדבר שהוא למעשה לא נכון. ולכן לדעת הרמב״ם צריך לבדוק את תוכן האמונה. עכשיו ריאל בנושא הזה מנסה לחכות בשני החתונות. הוא מנסה להגיד לנוצרי ולמוסלמים. שתי דברים. קודם כל, האמונה שלכם סותרת את השכל. זאת אומרת, הרובד הנמוך שאליו כולנו מחויבים. ובית כל, הניסים שלכם אפשר לפקפק בתוקפם. כי לא ראו אותם מספיק אנשים וכו' וכו'. אבל למרות זאת, קונה את הנס כמוכיח. וזה לדעת הרמב״ם דבר מאוד מסוכן. כי לדעת הרמב״ם, אם אתה קונה את זה, אתה יכול לא לקנות בקלות את ההסבר. ואם כולם היו מאמינים בניסים שישו עשה, מה שפחות או יותר נכון, זאת אומרת, חוץ מהיהודים גם הנוצרים הרי מאמינים, גם הנוצרים וגם המוסלמים מאמינים בניסים של ישו. אז חוץ מהיהודים שהם מעטים מאוד, לא כולם, אם לא כולם מאמינים בניסים של היהודים, אז אי אפשר להאמין בהם. זאת אומרת, הבעיה, לדעת הרמב״ם, יש בעיה בסיסית באמונה שהיא תלויה בניסים, כן?
יכול לשוב לחזור על מה הרמב״ם בעצם עושה
מקרד לנסוף מהפה הידיים? אז יש שני הסברים של הרמב״ם לניסים. זה שני הסברים שונים. קודם כל הוא אומר, הרבה דברים שנראים בתנ״ך כניסים, הם לא קרו. הם בחזון הנבואי.
איך
פיזית
הם עברו את
ה... איך? יש כאלה דברים ש... 600 אלף אנשים ועוד כמה מאות אלפים מצרים שחולמים כולם ביחד ואז רואים את הים, זה לא עובד טוב, נכון? אז הרמב״ם אומר, לדברים האלה יש את הפתרון שהוא קובע בפירוש שלו למשנה, שיש דברים מסוימים שנכנסו לתוך הטבע. זאת אומרת, האל כאשר הוא ברא את המים, החליט המים זורמת חוץ מאשר במצב ABC בזמן XYZ, ואז המים נקחה. וזה מה שקרה. זאת אומרת, הנס היה מתוכנן בתוך ההגדרה העצמה של המים, הנס היה מתוכנן, ולכן הוא לא שינוי של רצוני. הסבר נוסף שניתן על ידי תלמידיו של הרמב״ם, וזה רבי יצחק פולקר, רבי ניסים ממחסי, בית מדרש יותר קיצוני בתלמידים של הרמב״ם, הוא ההסבר שהרמב״ם לא מביא, אבל הוא בהחלט מדגים טוב את השיטה של הרמב״ם, הוא ההסבר של הנס כשימוש חריג בחוקי הטבע. זאת אומרת, הם הולכים יותר רחוק מהרמב״ם בכיוון הזה, והם אומרים, הנס זה למעשה שימוש בחוקים טבעיים שאנשים לא מכירים. אפשר לדמיין את המצב הזה ככה, אתם מכירים את הקרב בסוף ספר מלכים, ספר מלכים ב', הקרב הגדול בין המלך הצדיק האחרון, מלך יושיהו, לבין פרעה נקו, נכון? מכירים? פרעה נקו בא עם הצבא הגדול, המלך היהודי הצדיק האחרון של ממלכת יהודה, מנסה לעצור אותו עם הצבא היהודי הקטן בעמק מגידו, נכון? איפשהו בצפון. עכשיו בוא נגיד שהיינו מתערבים בקרב הזה, כולנו, כל אחד מאיתנו עם F-16. פתאום הצבא היהודי הקטן בא, מול הצבא המצחי הגדול, באים, מסכים ציפורים מברזל, יוחקים אש על הצבא המצחי, ומחסלים אותו. אין ספק שכולם היו נופלים על פניהם והיו אומרים, השם הוא אלוהים, השם הוא אלוהים. זאת אומרת, עכשיו אנחנו יודעים שזה לא נס. זה אונוטיקה וקצת דווקא צריפה וטכנולוגיה ובליסטיקה וכל מיני, אבל זה רחוק מאוד מיליון נס. אפשר לדמיין את זה בצורה אחרת, שאם כל אחד מאיתנו היה יורד ל-200 שנה אחורה, עם קופסה של פניסילים, הוא היה עופר להיות הבעל המופת הכי גדול בכפר. הילד הולך למות, דלקת ריאות, בא המגיקון הגדול, מכניס לו כדור בלי טעם בפה, ואחרי שבוע הילד בריא כמו שור, מופת עצוב. עכשיו, לפי אותה תפיסה באים תלמידיו של הרמב״ם, רבי יצחק פולקר, רבי ניסים במחסה, בעיקר בפרובנס ובספרד, ואומרים, הנס זה למעשה שימוש חריג בחוקי הטבע. זאת אומרת, הנביא, כשהוא עושה את הנס, הוא למעשה משתמש בדבר טידי שהוא גם ככה קיים, אבל הוא מייחס, הוא למעשה משתמש בו בצורה שנראה כמו נס לבני אנשים אחרים. התפיסה הזאת היא חשובה לנושא שדיברנו עליו, כי היא מבטלת עוד הרבה יותר מהתפיסה של הרמב״ם כל תוקף דתי לנס. זאת אומרת, הרמב״ם היה אומר, נס זה הזיה. רבי יצחק פולקר היה אומר, לא, נס זה לא הזיה. נס זה יכול לקרות, אבל נס זה דבר טבעי. ולכן אין בכלל תוקף אמוני לנס. כי יכול להיות כל אדם בעל התפיסה ההזויה והמוזרה ביותר, שבזכות ידיעותיו המדעיות עושה דברים שנראים כנסים. ולכן התפיסה הזאת בקיצוניותה מתנגדת בכוונה לתפיסתו של רבי יהודה הלוי. אצל רבי יהודה הלוי, הנס הוא הסממן שיש משהו מעל הטבע, שיש משהו נסגר. אצלם הנס הוא ממש בתוך הטבע, אפילו שהוא קיים, הוא לא מוכיח כלום. זאת אומרת, בני ישראל השתכנעו מאליהו בהר הכרמל, כי הם היו המון בורים. לא כי באמת זה מסובך, פשוט לאליהו היה ידע טכנולוגי, שברוך השם, לכהני הבא לא היה. אבל יכל להיות מצב הפוך, וזה לא היה מוכיח כלום. זאת אומרת, זו תפיסה שהיא מאוד מאוד קיצונית, מתנגדת לתפיסתו של רבי יהודה הלוי, אולי מתנגדת ביותר לתפיסתו של רבי יהודה הלוי. יש שאלות על הנושא הזה? עכשיו אני אעבור לבסוף להשוואה בין השיטה שאולי ממשיכה את התפיסה של רבי יהודה הלוי, אבל משכללת אותה טיפה, זה התפיסה של רבי חסדאי קרסקס. רבי חסדאי קרסקס הוא פילוסוף, נפטר ב-1411, והוא, כמו שהפילוסופים הקיצוניים, רבי יצחק פולקר ורבי ניסים במחסה, ממשיכים במידה רבה את הקו שהתווה הרמב״ם, בצורה קיצונית יותר, אז רבי חסדאי קרסקס ממשיך במידה רבה את הקו שמהווה רבי יהודה הלוי. זאת אומרת, הוא גם חושב שיש פער, יש דברים שאפשר להוכיח אותם בצורה שכלית, יש דברים שאי אפשר להוכיח בצורה שכלית. הפילוסופיה עצמה מראה שיש דברים שאי אפשר להוכיח בצורה שכלית, ולכן שם צריך מקום לאמונה. הדגם הוא דגם מאוד דומה. ההבדל הגדול, ובזה אולי עליונותו של 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 רבי יהודה של רבי חסדאי קרסקס, רבי יהודה הלוי לא מפרק את השיטה האריסטוטלית. זאת אומרת, רבי יהודה הלוי מעלה קושיות, קושיות טובות על השיטה האריסטוטלית, אבל קושיות שהן קושיות שקוראים להן ספקניות. זאת אומרת, אני יכול לספר לכם שיטה X, Y, C, ואתם אומרים לי, לא נראה לי, זה לא נראה סביר. זה נראה לא משכנע. זה לא מסביר את כל המציאות שיש בעולם. זה פחות או יותר מה שרבי יהודה הלוי עושה כנגד הפילוסוף. הוא אומר, יש דברים שהפילוסוף לא מסוגל להסביר. הנה הדברים A, B, C. עכשיו, רבי חסדאי קרסקס, גדולותו ועליונותו בנושא הזה, ובכך שהוא נכנס לתוך הפילוסופיה האריסטוטלית עד הסוף, והוא מפרק אותה מבפנים. הוא אומר, המדע האריסטוטלי בבחינה פיזיקלית הוא איננו נכון. במקומו צריך לבוא מדע אחר, טוב יותר. המדע האחר הטוב יותר מוכיח את מה שרבי יהודה הלוי ניסה להוכיח. קחי שהוא לא מוכיח את הכל ושיש מקום לאמונה. אני רק אראה דבר אחד שעליו דיברנו, כדי להראות איך רבי יהודה, איך רבי חסדאי קרסקס מפרק את המדע האריסטוטלי. דיברנו קודם כל על המשוואה של האין סוף, נכון? למה האל אין לו גוף, נכון? מסכים? ראינו? עכשיו, רבי יהודה, המשוואה הזאת בנויה על הנחה שהאין סוף הוא אין סוף לינארי. זאת אומרת, אין סוף אריתמטי. וזה ההנחה של אריסטו, זאת אומרת. רבי חסדאי קרסקס בא ואומר לו, יכול להיות אין סוף פלוס 2. אתם רוצים שאני אראה לכם איך יכול להיות אין סוף פלוס 2? אני אראה. מה הגודל של המלבן הזה? מה הגודל של המלבן הזה? אין סוף, נכון? מסכימים? פה הוא אין סופי, נכון? עכשיו, אפשר להוסיף לו 2, נכון? בוודאי. הופ. אני נוספתי 2. אפשר להוריד ממנו 2, נכון? בוודאי. אפשר לחלק אותו ל-2, נכון? A אוקיי? הנה, חילקתי את האינסוף בחצי, נכון?
יש
לך לקבוע שתיים. כן, אפשר. אני עושה פה קו.
אבל לא שמות לקבוע אינסופי.
כן, אבל גם הקו הזה הוא אינסופי. אם הקו הזה הוא אינסופי, ופה זה A ופה זה A, אז חילקתי את המלבן האינסופי לשתיים. הבנתם? עכשיו, זה הסבר, זה הבדל בין אינסוף גיאומטרי לאינסוף אריתמטי. ובאמצעות ביקורת מהסוג הזה, חביבי זייקר אסקס מפרק את המדע האריסטוטלי. אחרי שהוא פירק את המדע האריסטוטלי, הוא אומר, יש לי מדע טוב יותר, מדע שאני עכשיו יצרתי, שהוא יותר מוצלח. הוא מודע לכל מיני תופעות שאריסטו לא היה מודע אליהן. יש לו הסבר אחר לחומר, הסבר אחר למהות, הסבר אחר לתנועה, כל מיני הסברים שונים. הוא מקדיש לזה בערך 150 עמודים בספר של אור השם. ובזכות כל ההסברים האלה, אני יכול לבנות מדע שהוא מדע טוב יותר, ושמוכיח מה שרבי יהודה הלוי ניסה להוכיח. כי שמוכיח שיש דבר שהוא נמצא מעל הבנת השכל האנושי. והדבר הזה הוא הדת. וזה היה מטרתו של רבי יהודה הלוי. וזה מה שרבי חזייקר אסקס מצליח לעשות באמצעות ביקורת על המדע האריסטוטלי. אם הזכרנו את נושא תארי האל בזה התחלנו, אז בגלל הנושא הזה של התארים האינסופיים, של האינסוף, רבי חזייקר אסקס הוא אחד ההוגים שאומר שלאל יש אינסוף תארים. מה שלא אומרים שאר האנשים. למה הוא אומר שיש אינסוף תארים? כי למרות שיש לו אינסוף תארים, אפשר לתפוס אותם. זה השפיע כמובן על שפינוזה, שזה התפיסה של שפינוזה. של האל גם אצל שפינוזה יש אינסוף תארים. ולמרות זאת אפשר לתפוס אותם. למה? כי אפשר לחלק את האינסוף. למה אפשר לחלק את האינסוף? בגלל ההסבר הגיאומטרי הזה. אפשר לחלק את עכשיו. עשיתי את ההסבר בקיצור, זה יותר מתוחכם מזה. אבל בגלל ההסבר הגיאומטרי הזה, ניתן לחלק את האינסוף, ניתן לתפוס את האינסוף, אין לאל גוף מסיבות אחרות. אבל יש לו למרות זאת, תארים אינסופיים, שלדעת רבי חזייקר אסקס, הם לא אינסופיים במובן הזה שיש דברים שאין לו תארים, זאת אומרת, האל הוא לא רע, בגלל שרע זה פה. זאת אומרת, למרות שיש לו תארים אינסופיים, יש דברים שהם לא חלק מהארים שלו. מה שלדעת האינסוף של אריסטו לא ייתכן. כי האינסוף של אריסטו, הוא דורש ביטול כל הגבולות. הוא דורש להיות אינסוף בכל הכיוונים האפשריים. הוא אינסוף אריתמטי, הוא אינסוף שעובר על ציר אחד, ולכן כל מה שאמרנו נכון. אבל אצל האינסוף של רבי חזייקר אסקס, שהוא אינסוף גיאומטרי, ההגדרה שלו שונה, ולכן יכול להיות לאל אינסוף תארים, גם שיש דברים שהם לא חלק מהתארים שלו. יש שאלות בנושא?
אין שאלות.
טוב. אז זהו, יש מה? בבקשה, בשמחה.